שאלה מה המשמעות של הלימוד. חוץ בקדוש ברוך הוא, בתורה אחרת, מול לימוד כדי לדעת מה לעשות. כן, הלימוד כאמצעי מול לימוד כמטרה, כשהמטרה, באמת גם רב חיים וולוז'ינר וגם ספר התניא כותבים בצורות די דומות את אותו עניין. בעצם מדובר פה בדבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא, כן, הוא רצונו אחד, אז הדרך להידבק ברצונו זה בעצם ללמוד מה הוא רוצה. וראינו בספר התניא, נדמה לי שזה ראינו בכמה משפטים, פרק ד', פרק ה', שם הוא מדבר על זה, שהעיסוק בשור שנוגח פרה או בסוגיה הלכתית מסוימת, הוא לא מיועד כדי להבין מה עושים כשהשור שלי נוגח פרה של מישהו אחר, אלא זה רצונות של הקדוש ברוך הוא שמוטמעים בתוך איזשהו תווך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לנו רצון, אין דבר כזה רצון מופשט. רצון תמיד צריך לבוא לידי ביטוי באיזשהו אופן קונקרטי, נטוע במציאות שאנחנו חיים בתוכה. הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אם יהיה שור שנוגח פרה והסיטואציה תהיה כזאת וכזאת, מה שאני רוצה זה שהבעל השור ישלם לבעל הפרה כך וכך. אז השור והפרה הם בכלל לא האישו כאן. זה איזשהו תווך שדרכו עובר רצון, רצון אלוקי. להידבק בו זה לנסות ולעסוק ברצונות שלו. זה בעצם העניין. והשור והפרה הם ממש לא חשובים בהקשר הזה. כמו שבעל התניא כותב, אפילו אם אף פעם לא היה לי שור ואף פעם לא יהיה בעולם פרה, ואף פעם לא תהיה נגיחה, ובטח כשאני לא דיין, אז זה בדרך כלל לא רלוונטי לגביי. זה לא משנה בכלל, כיוון שהמטרה של העיסוק זה עצם ההידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. לא התוצאות המעשיות, או מה צריך לעשות עם זה.
אז יוצא שזה מטרה או אמצעי?
מטרה. עוד פעם, מה זה יוצא? יש תפיסות שזה אמצעי, אבל אני...
לא, אבל גם לפי דרכך זה אמצעי.
למה? אמצעי לדבקות.
להכיר את רצונו של הקדוש ברוך.
כן, אבל זה לא אמצעי, זה. מה שאתה, אמצעי למה?
אם אני לומד לא נכון, ולא מגיע לרצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הלימוד שלי לא שווה
לפי. קודם כל זה נכון, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה בנפש החיים. מתייחס לזה למעשה, לא באופן מפורש, אבל באופן כמעט מפורש, כשהוא מדבר בשער הרביעי על המשמעות של התורה כהידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, טוב, ומה קורה עם דברים שהם לא נכונים? וזו שאלה אחת. והשאלה השנייה הייתה, מה קורה כשאני עוסק באגדה? זאת אומרת, שהיא לא מביאה רצונות של הקדוש ברוך הוא. רצונות של הקדוש ברוך הוא זה ההוראות ההלכתיות, מה צריך לעשות בסיטואציה מסוימת. אבל מה קורה כשאנחנו עוסקים באגדה או בדברים אחרים? אז הוא מחדש שם את העניין, אני חושב שהזכרתי את זה, הוא מחדש שם את העניין הזה שיש רצון השם ויש דבר השם. שדבר השם זה מה שהקדוש ברוך הוא מדבר אותו. והוא כאילו מציג, כן, הוא מביא במדרשים, כן, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אמר הראו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, או כל מיני דברים, כל מה שתלמיד צעיר, יש גרסאות, יש מדרשים שונים בעניין הזה. והטענה היא זה שבעצם הוא הראה את זה למשה רבנו כדי להפוך את זה גם כן לתורה. אז כדי שגם אם עוסקים במשהו ומפספסים, זה ייחשב כתורה. כי באמת, מבחינת המהות, מה שלא רצונו, אז לא עסקנו בתורה. אבל הוא רוצה להכניס גם את העניין הזה, ולכן, אבל הנה חינם, ברמה הבסיסית, זה באמת נכון מה שאתה אומר. אם אתה אומר משהו לא נכון, אז לא נדבקת ברצונו. החידוש שלו זה שנדבקת בדיבורו, לא ברצונו. מי שהבאתי את זה עם הגמרא, הגמרא אומרת שם בגיטין על אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הוא מביא שם את המחלוקת לגבי פילגש בגבעה, אם זבוב מצא לה, נימה מצא לה, ואז הגמרא אומרת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואני חושב שהמשמעות של מה שהוא רוצה לומר בעצם זה שהניסוח של הגמרא הוא ניסוח דווקני. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לא רצון אלוקים חיים, רצון זה רק אחד, השני טועה. אבל דברי אלוקים חיים זה שניהם. וכל הרעיון של אלו ואלו דברי אלוקים חיים זה להגיד שגם מי שאומר את הדבר הלא נכון, אבל הוא לא נדבק ברצון השם, אבל הוא נדבק בדבר השם. מה זה
פחות, כלומר?
מה?
זה כאילו פחות?
הוא לא אומר את זה, אבל אני חושב שדי ברור שזה פחות, כי רצון השם הוא שניהם. הוא גם רצון וגם דיבור. זה ודאי כזה כבר הוא דיבר. הוא מדבר גם את הדברים האחרים כדי שגם לזה יהיה איזשהו ערך של הידבקות בו, משהו כזה. אבל ודאי שהרצון האמיתי הוא יותר נכון. רק אין לנו דרך תמיד לדעת מה הרצון האמיתי.
בדברי אלוקים חיים, על מי חל החיים, המילה חיים?
האם זה על אלוקים?
אני הייתי לוקחת שמדבר על הדברים. ואתה אמרת, רצון על דברים חיים, כאילו שמדבר על
ה... לא חשבתי על זה אף פעם, אני לא יודע.
אני נכנסת
לדברים,
לא?
אלוקים חיים, אני חושב שבדרך כלל, אני חושב שהכוונה היא לאלוקים, לא לדברים.
אלוקים חיים, זה
מלך. אלוקים חיים הוא מלך עולם. כן, נכון, לכן משם אני שואב את זה. אני חושב שבדרך כלל זה מתפרש ביחס לאלוקים. נדמה לי, אבל לא יודע, לא חשבתי על זה. טוב, מה שאני רוצה לעשות היום זה בעצם להמשיך קצת את הכיוון הזה, אבל מזווית קצת שונה, ולראות קצת אולי מה המשמעות של הדברים, שבסופו של דבר אני חושב שזה אולי קצת סותר אפילו את מה שאמרתי קודם. יש שאנחנו מוצאים בכמה מקומות, למשל הכי בולט זה הפסוקים בספר הדברים, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סיימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. יש מצווה לכתוב את דברי השירה הזאת, את השירה הזאת, מה זה לכתוב את השירה הזאת? באופן הפשוט שירת האזינו. אבל חז"ל לומדים מכאן שזה מצווה לכתוב ספר תורה. התורה קוראה וזה מצווה לכתוב ספר תורה. גם בהמשך הפסוקים, אז כתוב כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים, ועבדו וניצוני וכו'. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, ועמתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זעו. כאן השירה היא דווקא, אני חושב, יותר פשוט האזינו. לא התורה תהיה לעד, אלא השירה הזאת שבה עוסקים כאן. אבל בהמשך הוא אומר, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל, עוד פעם, נראה שזה שירת האזינו, ויצב את יהושע בן נון, ויאמר חזק ואמץ, ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומה. כן? ויצב משה את הלוויים נושא אהרון ברית השם לאמור, לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד אהרון ברית השם אלוקיכם, והיה שם בך לעד. כאן נראה שמשה סיים לכתוב את דברי התורה, קודם אמרו לו לכתוב את השירה. אז אפשר היה להגיד שהשירה זה פשוט הסוף של התורה, וכשהוא כתב את השירה זה בעצם הוא גם סיים את ספר התורה, אבל הציווי לכתוב את השירה זה על השירה, לא על התורה. אבל נדמה לי שמה שחז"ל הבינו כנראה לפחות, זה לא, שההמשך זה שבאמת מגלה שהשירה שדובר עליה בהתחלה, לפחות בחלק מההופעות כאן, זה לא שירה תאזינו אלא זאת התורה עצמה. וגם בהמשך, בסוף הפרשייה הזאת כתוב, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומה. אחרי שהוא גומר לכתוב את ספר התורה, וידבר את דברי... יש פה איזשהו חילוף כל הזמן בין השירה לבין תורה, ואני חושב שמתוך זה באמת חז"ל כנראה הוציאו את הפרשנות הזאת שיש פה מצווה לכתוב ספר תורה. נכון שברמב״ם, הרמב״ם כשהוא מביא את המצווה לכתוב ספר תורה, אז הוא אומר שבעצם המצווה היא לכתוב את פרשת האזין. כתבו לכם את השירה הזאת. אלא שיש דין שהם כותבים את התורה פרשיות פרשיות, אי אפשר לכתוב פרשה מתוך התורה, צריך לכתוב או חומש או בספר כולו, ולכן כותבים את כל התורה. נראה שזה מין איזשהו סתם עניין טכני, זאת אומרת, בעצם היה צריך לכתוב את השירה, רק יש בעיה, כי הם כותבים את התורה פרשיות פרשיות. בסדר, אז יש הרבה שאלות על זה, כן, אז איך כותבים מזוזה, איך כותבים תפילין, גם זה כותבים את התורה פרשיות פרשיות.
אבל המלך
מצווה גם אנחנו מצווים לכתוב תורה, אבל זה נלמד מכאן.
לא,
אני
פה.
לא, ספר תורה למלך
זה כתוב רק משנה.
כתוב מפורש עם ספר תורה. או משנה תורה. משנה התורה. השאלה אם משנה התורה זה התורה. הוא חייב הרי לכתוב ספר תורה כמו כל אדם בישראל. והספר השני זה פשוט עוד פעם לכתוב את ספר התורה. שמשנה התורה זה ספר דבר, אם הקשר לכוונה היא לראשון.
זה שהסוף של התורה זה הסוף של האזינו, זה לא?
יש עוד קצת בהמשך, אבל יכול להיות שהוא כתב את ספר, את שירת האזינו, ועוד קצת, ואז הוא גמר קילה את ספר התורה הזה עד תומה, ואז, אני אומר, חז"ל לא למדו כך. אפשר היה אולי להבין את זה.
שזה לא ספר מתרים, זה עוד ספר.
מה?
להלכה, אם יותר זכרוני, זה עוד ספר.
כן, כן, אני יודע, זה ברור שחז"ל הבינו את זה כך, אבל אני חושב שזה משנה תורה, ככה הוא מתפרש. משנה תורה, הכוונה עוד ספר תורה. אז בעצם, כן, אז אמרתי, אז הרמב״ם בעצם תופס את זה ביד החזקה, הוא כותב שזה מצווה לתורה את פרשת האזינו, אבל כיוון שהם כותבים בתורה פרשיות פרשיות, אז כותבים את כל התורה. זה משונה קצת, אבל שהגסרי מעניין על זה עכשיו, אני זוכר. טוב, לא משנה. כל אופן, גם לפי הרמב״ם אבל, עדיין ההנחה היא שהקדוש ברוך הוא אמור לדעת, אף כל זה, לעשות את החשבון. זאת אומרת, הוא אומר לנו לכתוב את פרשת האזינו, אבל הוא עצמו אמר שלא כותבים את התורה פרשיות פרשיות. איפה זה יוצא, גם זאת שאלה, אבל לא משנה. כן, אז אם זה, בהנחה שזה נכון, אז הקדוש ברוך הוא הבין שהציווי לכתוב את פרשת האזינו בעצם יתורגם ברמה המעשית לכתיבת ספר התורה כולו. כך שדה פקטו, גם לפי הרמב״ם, יש בעצם מצווה לכתוב את ספר התורה. זה הרי לא תאונה מקרית. אני יכול להגיד לנו, אוקיי, פה זה בסדר, עכשיו לכתוב רק פרשה. גם במזוזה זה ככה, גם בתפילין זה ככה. יכול להיות שזה רק צורה להגיד את זה, ועדיין בסופו של דבר המצווה היא לכתוב את כל ספר התורה. אני חושב שהגסריה רוצה, הוא דן בשאלה איזה משתי האפשרויות נכונה. האם זה רק צורה לגלות בעצם מצווה לכתוב את ספר התורה, או שלא, יש באמת מצווה לכתוב את פרשת האזינו, רק יש בעיה, כי לא כותבים את התורה פרשיות פרשיות, אז כותבים את כל התורה. יש שם נפקמינות וכל מיני דיונים כאלה. בכל אופן, אז כך או כך, נראה שהתורה מצווה עלינו לכתוב ספר תורה, היא בעצם עושה את זה בשפה של לכתוב את השירה הזאת, והשירה מתפרש על תורה. השאלה, למה תורה נקראת שירה? למה זה שם נרדף לתורה? אומרים לכתוב שירה. מה הרעיון שם? על פניו, כשפותחים את התורה, זה לא שירה. יש חלקים מסוימים בתורה, שירת האזינו, שירת הים, שירת הבאר, לא יודע בדיוק, כל מה שלומדים בעל פה בבית ספר. אז זה השירות. אבל התורה עצמה, למה התורה כולה קרויה שירה?
להראות שזה לא רק המצוות.
מין איזה לקח, למרות זה לא נכון בעצם זאת שירה, אבל להראות לנו את הלקח. זאת אומרת, יכול להיות, אין לי דרך לדעת. אני רוצה להגיד משהו אולי קצת דומה, אבל אני חושב שהוא יותר מהותי נדמה לי. יש גמרא בגיטין, גמרא אומרת, דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש. כתיב, כתוב לך את הדברים האלה. הוא כתיב כי על פי הדברים האלה. על פי זה בעל פה. כתוב לך או בעל פה? כן, זה דרשות שאני אף פעם לא יודע מה לעשות איתן. זאת אומרת, השאלה נועדה כנראה להרים להנחתה בשביל התשובה. אני לא חושב שהקושייה הזאת באמת כל כך התרידה שם מישהו. אבל הכיצד, דברים שבכתב היא אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה היא אתה רשאי לאומרן בכתב. דבר, אחרי זה פרשייה אחרת. מה הפשר העניין? גם אנחנו יודעים, יש דין כזה שהגמרא אומרת שם, שדברים שבעל פה אסור לומר, אסור לכתוב אותם, ודברים שבכתב אסור לומרם על פה. אז דברים שבכתב, למה אסור לומרם על פה, זה אפשר להבין. בפשטות, זה כדי שלא...
לא טעויות.
כן, שלא תגיד, אם לא טעויות, שתגיד את הפסוק נכון, אז תגיד את זה מתוך הכתב. יש, הטור כותב למשל, באורח חיים בסימנטר, הטור כותב מה שקוראים פרשת התמיד על פה, וכן פסוקי דזמרה, אף על פי דקיימה לדברים שבכתב היא אתה רשאי לאומרם בעל פה, איך אנחנו אומרים קטעים מהתורה בעל פה, כתב דודי הרב רבי חיים ז"ל, כן, אחי הראש, כל דבר שרגיל ושגור בפי כל, אין בו משום דברים שבכתב היא אתה רשאי לאומרם על פה. אומרת, אם זה שגור ולא תטעה, אז אין בעיה, אתה יכול להגיד בעל פה. כאן רואים בבירור שהבעיה למה אסור להגיד דברים שבכתב אסור להגיד אותם בעל פה, זה מהחשש שתטעה. אם אין חשש, אז בסדר, תגיד בעל פה. ואדוני אבי הראש ז"ל היה אומר, דלא אמרין הדברים שבכתב יתר רשאי לאומרם על פה, אלא להוציא אחרים ידי חובתם. אבל כל אחד לעצמו שערי. לכן נוהגים באשכנז, כשמגיע השליח ציבור לפסוקים שבתפילה, כגון מי כמוך מכירים השם, השם ימלוך לעולם ועד, שהוא והקהל אומר אותו כל אחד ואחד בפני עצמו, כי אם הוא יגיד את זה בעל פה, אז עדיף שלא יוציא אותנו ידי חובה. לכן כולם אומרים את זה ביחד. מה? או שהוא סתם, זה הציבור, אומר דברים בעל פה, הוא לא תמיד זוכר לקרוא, גם יכול להיות. אז כדי להיות בטוח שאנחנו נצא ידי חובה, אז כולם אומרים את זה. לא שכל כך, אני לא רואה למה, מה צריך לצאת שם ידי חובה, אבל אתה אומר, לא אומר את הפסוקים האלה, גם יוצא ידי חובה. אבל לא משנה, בכל אופן זה מה שהוא אומר, והדרך השנייה שלו, זאת אומרת, שיטת הראש, להבדיל משיטת אחיו, נראה ממנה שיש פה באמת איזשהו עניין שהוא לא רק טכני שמה תתבלבל. כי מה זה משנה אם אתה לבד ותתבלבל לא תצא ידי חובה, מה זה משנה אם אתה מוציא ידי אחרים ידי חובה, או שאתה עצמך צריך לצאת ידי חובה. אם אתה תתבלבל לא אמרת את הפסוקים נכון. אז כאן כבר נראה שיש כן משהו שהוא יותר מהותי ולא רק החשש להתבלבל. טוב, אולי. אבל מה עם הצד השני? דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבה. וכאן זה אפילו ממש הפוך מההיגיון, לא שזה לא הגיוני. או ההגיוני, זה אנטי-הגיוני, זה הפוך מההיגיון. ושכאן הרי אם תכתוב, אז לא תשכח. כל הרעיון הוא שאם אם זה נשאר, אתה יכול לשכוח, תכתוב את זה, והכל יהיה בסדר.
ככה אתה יכול להתרחב.
מה?
ככה אתה יכול להתרחב, ככה אתה מגוון.
כן, נכון, שם אני חותר באמת. מה?
יכול להיות שאם אתה תקפיד לזה שזה בעל פה, אז אתה תשנן את זה הרבה יותר,
כן, אבל אי אפשר לזכור דברים בעל פה, הרי דברים בעל פה משתמשים, זה דבר פשוט. עובדה שבאיזשהו שלב רבי החליט, כן, שהוא כותב את התורה שבעל פה, איך לעשות להשם אפרו תורתך, אסור לכתוב בעצם תורה שבעל פה.
כן, אבל עד אז זה עבד טוב, אבל עד אז זה עבד בסדר.
זה לא עבד בסדר, זה עבד לא מספיק לא בסדר בשביל לעבור על דין תורה. ובאיזשהו שלב רבי כבר ראה שזה מתחיל להיות מוגזם, אז הוא אומר, איך לעשות להשם אפרו תורתך, וגמר. מנוחם, ברור שכשהדברים גם מתרחבים עם הזמן, אז זה יותר קשה להשתלט על כל זה, בוודאי שאפשר לשכוח.
זה לא רק עם רחבה, זה
יהיו
מחלוקות
שהתחילו
ללכת
לכל מיני כיפורים. כן, זה חלק מאותו עניין, זה תוצאה של השכחה. שתי
ככה, לא,
אחד זה מוצג בדרך. כן, אבל זה תוצאה של השכחה, איך זה התחיל? זה התחיל מזה שכשאנחנו נרצה להחליט, רגע, מי צודק, אין לנו לאן ללכת, אין לנו איזה טקסט שאומר, אוקיי, בוא נבדוק שם, נראה, אם אתה צודק, אין, לא שום דבר לא כתוב, זה בעל פה. אז כל אחד אומר, משהו שמע מרבו, ואנחנו נשארים תקועים. ככה באמת נוצרו המחלוקות, על התיאור של הגמרא וברמב״ם. אז רבי אמר, עת עשות השם, הפרו תורתך, נו, ולפניו לא הבינו את זה, למה התורה אוסרת דבר, מה הרעיון פה, מאחורי העניין הזה. די ברור שמה שעומד מאחורי זה, זה באמת הרצון לא לקבע את התורה שבעל פה. זאת אומרת, לא להשאיר את התורה שבעל פה כמשהו שהוא חתום, ואי אפשר לגעת בו כמו תורה שבכתב, כי אז בעצם איבדנו את המשמעות של תורה שבעל פה. ובאמת זה עצמו מוביל אותנו, רבי יצחק קוטנר מדבר על זה בספר שלו על חנוכה, ספר שלו על... על פורים או על חנוכה, אני כבר לא זוכר. על פורים, קימו וקיבלו. הוא מדבר על זה שבניגוד לתיאור שלכאורה מופיע בגמרא וגם ברמב״ם, שהמחלוקת נוצרה כתוצאה משיבושים, אנשים ששכחו ולא שימשו את רבותיהם כל צורכם, בית הלל ובית שמאי וכדומה. בעצם יש משהו חיובי בהיווצרות המחלוקת. זה מגלה דברים שקודם לא התגלו. הייתה איזושהי תורה מאוד מונוטונית עד שלב מסוים, או כרומטית, לא מונוטונית, זאת אומרת, גוון אחד, כן? ובאיזשהו שלב פתאום פרצו החוצה עוד גוונים שהם באמת צריכים היו לפרוץ החוצה. זאת אומרת, בסופו של דבר התהליך של השכחה, שאולי באמת היסטורית זה נבע משכחה, סביר אפילו, זה נבע משכחה. אבל אחרי שאתה שוכח ואתה מנסה לשחזר מחדש, אז אתה יכול לגלות דברים שאולי אם אתה לא חושב על מה שקיבלת, כי זה הכל ידוע וברור ומוסכם, אז אתה לא חושב עליהם, ואתה לא מגלה כל מיני אספקטים שבעצם כן היית אמור לגלות אותם. לכן תופעת המחלוקת יש אליה גם התייחסות חיובית, אלו וזה לא קיבלתי, נזכרתי קודם ועוד, יש גם התייחסות חיובית לעניין הזה, וזה לא רק תוצאה של שכחה ומללה או תאונה היסטורית. וזה בדיוק הנקודה של תורה שבעל פה. התורה שבעל פה נשארת בעל פה בגלל שהיא מאפשרת כל מיני אפשרויות ומאפשרת לנו להגיב למציאות ולהביא כל מיני דעות של אנשים, להביא לידי ביטוי כל מיני דעות של אנשים. האמת שזו אמירה לגמרי תיאורטית, כי אין דבר כזה באמת תורה שבכתב בינינו. אני לא מדבר כבר על מה שלייבוביץ' אמר, שכן, שמי שקבע מה זה תורה שבכתב ומה זה תורה שבעל פה זה חזק. הם החליטו איזה ספרים להוציא, איזה ספרים להכניס, זאת אומרת, מי שקבע מה זה תורה שבכתב, זה התורה שבעל פה. אבל מעבר לזה אני אומר, מה זה תורה שבכתב? נגיד, תורה שבכתב אסור לגעת, נכון? זה כתוב, הכל ברור, לא שורכים כלום, נכון? הכל בסדר. כל השאלה זה מה זה אומר. ובפרשנויות של כל פסוק יש אין ספור פרשנויות. אין לזה משמעות בעצם. זאת אומרת, אין דבר כזה טקסט שיכול לעבור ולמנוע טעויות. אתה לא יכול לתת את הכל בלי להזקק לפרשנות. וברגע שאתה נזקק לפרשנות, אז כל אחד, הפרשנות שלו. זה לא... מה?
ומכאילו,
הפרשנות
היהודית יש לו מוסר, יש לו
מחוץ לפשט,
אבל היה אפשר לקבל לפחות כיוון, לפחות חלק מה...
היה אפשר אולי לקבל יותר, יכול להיות. אי אפשר היה לסגור. אין דבר כזה, אין פסול. מה יותר ברור מעין תחת עין? כתוב עין בחטא, עין בחטא אומרים,
לא, אני אומר, זה בגלל שככה
המסורות
של הפרשנות.
אולי מסורת הפרשנות או שלא, אתה מניח שזו דרשה סומכת. אני לא בטוח בזה.
לא משנה, המסורת, כאילו מאיפה יגיע המסורת זאת. המסורת כאילו מובן בקושי
שעובר מדור לדור. מה זה עובר? אבל יש כאלה שחולקים על זה.
לא, אני אומר, גם אם מסורת נוצרה בשלב מאוחר מסוים, אבל יש מסורת שאפשר לפרש את זה באופן שהוא לא מתואם לפשט.
בסדר, אבל עדיין יש כמה אפשרויות לפרש.
אבל אם היה, אומר, זה לא עקרוני לספר באשר הוא, היה אפשר לתת ספר.
אני לא חושב.
היה יכול להיות עין תחתיים.
עין תחתיים זה פשוט, אבל כשאני אשאל לך מתי מוציאים עין תחתיים, רק שהוא עשה בכוונה, הוא עשה לא בכוונה, מתי שהעין שלו שווה יותר, פחות.
לא, זה ברור, אבל על החלקים שהם באמת כתובים.
לא, אז אמרתי, ברור, יש דבר, לכן אמרתי, עין תחתיים, הבאתי את הדוגמה הזאת בדיוק בגלל זה, כי יש לזה פירוש פשוט. לעין תחת עין, לכן אני אומר. ואפילו שם אנחנו לא הולכים לפרוש הפשוט, אבל הרי ברור שאין דבר כזה טקסט שסוגר את כל האפשרויות, לא יעזור כלום. גם אם תכתוב הכל, ולכן אנחנו יודעים שגם אחרי שכתב, מה הוא כתב? הוא כתב את המשנה, משהו נורא תמציתי, זה כמו ההקדמה של הרמב״ם. הרמב״ם הרי כותב שהוא כתב את היד החזקה כדי לחסוך לנו את הזמן, שלא נוזבז את הזמן על עברת הבית ורבה, ונוכל להתעסק עם פילוסופיה, שזה הדברים החשובים. ומה קרה בסוף? כלומר, אנחנו מתעסקים ברמב״ם כל הזמן. הרמב״ם זה יד החזקה, אנחנו מתעסקים בליישב סתירות ברמב״ם, ואיך הוא מתיישב עם הגמרא, ואיך הוא חולק על
הרמב״ם.
בדיוק, הוא רק הוסיף לנו עוד אפשרויות לעסוק בדברים שאותם הוא ניסה למנוע מאיתנו, כי זה נאיבי. זה נאיבי, אין דבר כזה, לא תסגור דבר כזה בחיים. אי אפשר, זה עוד דבר כזה. להפך, בדרך כלל ככל שאתה כותב יותר, אתה פותח יותר אפשרויות. אנשים מנסים לסגור כל דבר, אתה מנסה לסגור, אתה פותח עוד יותר. יש... פעם דיברנו על זה, אני חושב, לא זוכר כבר מתי. יש מאמר של עמוס עוז, שנקרא העגלה המלאה והעגלה הריקה, ושם הוא ככה מתלונן על האיבון של היהדות, כן, של ההלכה ושל היהדות בכלל, המחשבה היהודית וכדומה. הוא אומר, הוא מתאר את זה כאילו שהיה איזה מפץ גדול במעמד הר סיני, שבו הוא כנראה לא מאמין, אבל לא משנה. שם היה מפץ גדול, נוצר איזשהו חדר בתיאור שלו, ומאז אנחנו ממלאים את החדר ברהיטים. אבל אנחנו לא מוציאים שום רהיט, אנחנו רק מכניסים עוד ועוד רהיטים, כי אסור להוציא שום רהיט, כל מה שהצטבר הוא קדוש. באיזשהו שלב אתה כבר ניצב, אתה לא יכול לעשות כלום בחדר הזה, אתה יושב שם, אתה לא יכול לא להכניס, לא לזוז, לא שום דבר, הכל כפוא. ושכל החלל נתפס כבר, הכל כבר סוגר אותך. אני לא מסכים... מה?
עדיין מצליחים להכניס עוד.
עדיין מצליחים להכניס עוד, אבל יכול להיות שזה בכל זאת... החדר זה כן כמו המפץ הגדול, אתה יודע, החלל גם הוא מתפשט. זאת אומרת, החדר, הנפח שלו גדל. אבל הוא טועה שם בהרבה דברים, לדעתי. אבל אחד הדברים שהוא טועה זה אפקט מתמטי, הייתי אומר, למרות שיש לו ביטויים גם במדעי הרוח, אבל זה אפקט שהוא ביסודו מתמטי. נגיד שיש חדר כמו לוח שחמט, לא משנה שחור לבן, 64 משבצות, 8 על 8, בסדר? יש בו כיסא אחד. כמה אפשרויות יש לסדר את החדר? 64.
צריך לעמוד על משבצת?
כן, נגיד כל כיסא זה רמוד על ברור, אחרת זה... אז 64 אפשרויות, בסדר? אם יש שני כיסאות?
64
כפול 63 חלקי 2 אם הם זהים, לא משנה, ואם לא אז לא. אוקיי? הרבה יותר. אם יש 3 כיסאות, הרבה הרבה יותר. אז ככל שיש יותר רהיטים בחדר, יש יותר אפשרויות לסדר אותו. זה פותח אפשרויות הרבה יותר מאשר עד האמצע. כן, מ-33 כיסאות, זה כבר שקול ל-31, נכון? תסדרו את החורים לפעמים את הכיסאות. זה אותו דבר.
לא,
אבל
זה
רק
עם הכיסאות זהים.
כן, כן, עם הכיסאות שונים, אז לא, לא, רגע, לא יודע אם זה עד הסוף, אתה חושב על זה. לא יודע אם זה עד הסוף.
כאילו חוץ מהכיסא האחרון, הכיסא האחרון זה מראה חלקי
כל הסיבות. ותעשה את החשבון הכולל גם בכיסאות שונים, אני לא חושב.
כן, כן, גם בבורות הריקים זהים, גם בבורות הריקים זהים. לא חושב.
אחרי
לא, ברור, אבל לסדר אפשר. לסדר אפשר. את הרבה פעמים, זה מטאפורה כמובן, להכניס ולסדר, אבל אנחנו הרי מכירים את זה, שאנחנו מפרשים מקורות הלכתיים, בגמרא ודאי, בגמרא זה טקסט גם לא בטוח, אבל אפילו רמב״ם, שהוא במגמה מרת, לסגור דברים, לקבע, להגדיר, לפסוק, וכולי. כמה אפשרויות לפרש, יש לפרש אותו? המון, המון. אם הרמב״ם לא היה כותב, היו הרבה פחות אפשרויות הלכתיות. אם הרמב״ם לא היה מנסה לסגור אפשרויות הלכתיות, היו נוצרות פחות. בגלל שאז לא הייתה שיטת הרמב״ם, לא היית צריך ליישב את זה בעשר צורות, עוד היו עשר שיטות פחות. כשהבאתי פעם את הדוגמה הזאת, אני חושב, של המגיד משנה, בהלכות שכירות, הלכות מלווה ולא, שכירות, אני חושב, שהוא כותב שמה, כן, הרמב״ם כותב שמה, ששומר שמסר לשומר, אז בסיטואציה מסוימת, לא משנה, השומר השני פתור, אבל השומר הראשון חייב. אם הוא שמר כמו שצריך, אז הוא פתור, אבל השומר הראשון חייב. זה נגד הגמרא. זה לא יכול להיות נכון. אז, והמגיד משנה מיישב את זה בכל מיני צורות, איך בכל זאת אפשר להגיד תפיסה כזאת? עכשיו, הכסף משנה בצד, המגיד משנה היה לפניו, אז הוא לא ראה את זה. אבל הכסף משנה בצד מביא תשובת הרמב״ם, ושאלו אותו את זה. או תשובת רבי אברהם, ושאלו אותו אחד משנה, הוא אמר, זה טעות סופר פשוט. טעות סופר, השומר הראשון פטור, לא חייב, טעות. טעות בהדפסה, בוחו הזה צר.
מה זה עוזר שכתבו את זה
ועכשיו
יודעים יותר איך
להתנהג מאשר שלא יהיו כותבים? יש לזה מימד מסוים שזה נכון ויש מימד מסוים שזה הפוך. יש כמו עין תחתיים. עין תחתיים כן מקבע משהו, אבל הוא פותח כל מיני אפשרויות אחרות. ככל שיש לנו יותר מקורות ואלה שמחויבים לכל המקורות, צריכים להיות מאוד יצירתיים כדי לסלול איזושהי דרך שתישאר עקבית איתם. מי שלא חייב כלום לאף אחד, אז הוא לא צריך להיות יצירתי. מה הבעיה? הוא אומר מה שהוא חושב. פעם דיברנו גם על זה, שמי היה יותר חכם, רבי עקיבא אגר או רבי עקיבא? אחרי שלא יודע כמה, 1500 שנה, משהו יותר אפילו. מי היה יותר חכם? אני חושב שרבי עקיבא אגר, די ברור. מה רבי עקיבא? מה ביג דיל? אז הוא החזיק את המשנה. מה היה בזמנו לדעת? את המשנה. את המשנה אפשר לדעת, זה לא... לא מתעזות אותה, כן, לא בשמיים.
לפי הכלל הזה, כל סטודנט לפיזיקה הוא יותר חכם מאיינשטיין.
נכון? לא יותר חכם, מחזיק יותר ידע. יותר חכם זה כבר שאלה כמובן של יכולת עסק ויכולת פרשנות, אבל אני אומר ברמה של כמה ידע יש לך, אולי לא ניסחתי את זה נכון. לא יותר חכם, יותר חכם אני לא יודע למדוד. אבל מי מחזיק יותר ידע? ברור שם כי בעגר מחזיק יותר ידע. אין ספק. זאת אומרת, הוא בכלל לא מתקרב, זאת אומרת, אין מה לשוות בכלל. השאלה לגבי יכולת הפרשנות והעסק, גם על זה יש לי חשדות, אבל זה דיון אחר.
לא בטוח, יכול להיות שזה רבי עקיבא כל הדברים האלה,
יש לו
בראש, פשוט היו לו פשוטים, הוא לא כתב אותם.
הכל יכול להיות. לא, בסדר, אני אומר, הכל יכול להיות.
כל השיקולים האלה שהוא מצייר.
בסופו של דבר, כשאתה עושה פרשנות להרבה מאוד מקורות שאתה מחויב להם, אתה בדרך כלל נזקק לטיעונים הרבה יותר יצירתיים ומבריקים, מאשר מישהו שפשוט אומר מה שהוא חושב. זה מה שרבי עקיבא עשה, הוא צריך הכל אמר מה שהוא חושב, או מה שהוא קיבל, רבותיו, בסדר, אמר, שאלו אותו, מה אומר, עשו. הרי אנחנו דיברנו על זה כבר, שהתשובות הראשונים הרבה יותר קצרות מתשובות האחרונים. הראשונים, כשאתה שואל אותם מה הדין, עשו, מותר, אולי מביא איזה משנה או גמרא או משהו, בסדר, זה הכל, לא עושה מזה עניין. האחרונים, יא רגע, אבל זה סותר את הגמרא ההיא, ומה, הרשב"א אבל הרי הבין את זה ככה, והרמב"ם ככה. אתה בונה מערכה שלמה, משהו שיכול להיות מבריק מבחינה אינטלקטואלית, מה שרבי עקיבא בכלל לא היה צריך להגיע לזה, בכלל לא, מה הבעיה? אז זה הרבה יותר מבריק ברמה האינטלקטואלית, בטח מה שהם כתבו. מה היה לו בראש, אני לא יודע, זה ספקולציה, אבל מה שהם כתבו, אין להשוות בכלל, מה זה, המערכה של רבי עקיבא אגר, כשאתה מנסה לעקוב אחרי מערכה שלו בדרוש וחידוש, אתה מתעלף, זאת אומרת, איש מבריק, לא רואה את העוצמות האינטלקטואליות האלה אצל ראשונים, והמוראים ותנאים, ממש לא. בסדר, הוא ייקח, הוא אחר, מה היה שם? אז אני רק רוצה...
לחשוב מראש הדברים, אלף שנים קדימה, זה...
כן, אבל הברק אני לא רואה שם. בסדר, אתה יכול לך להישאר רוח מסוים, לפעמים אתה חושב קדימה, לפעמים לא נראה שהם חשבו קדימה. לא, אבל רגע, אני לא רואה שם דברים מבריקים. אני לא מתפעל מהש"ס, נגיד מהרעיונות שלו, או מהמבנה של הסוגיה, כאילו שיש שם משהו מבריק. להפך, יש כל מיני מקומות שבהם אני תוהה האם באמת זה מחזיק מים ואני עושה פה איזה פרשנויות כדי להציל את זה, הם באמת התכוונו לזה או שהם פשוט לא דיברו על העניין.
מדובר על מכלול, לא על...
לא, אז באמת, אני כן מתפעל מהחוכמה, ועל זה דיברנו, זה קשור למשהו אחר, לייצר את הש"ס. לייצר טקסט מהסוג הזה שהוא מאוד לא אינטואיטיבי, זאת אומרת לא כך מייצרים טקסט קנוני. טקסט קנוני זה רמב"ם. או אפילו זה עוד יותר טוב מהרמב"ם, זה מחשבה מודרנית יותר. אבל לקבוע את הטקסט הקנוני בתור תלמוד, עם טקסט פתוח כזה של מסע ומתן, בלי מסקנות, כמעט בשום מקום אין מסקנה, הכל פתוח, וזה מה שמחייב, אסור לזוז, לסטות ממה שהש"ס אומר, רק הוא לא אומר כלום. אומר, אבל עוד פעם, אני מגזים, אבל אני, החופש הפרשני שם הוא גדול מאוד. בטח אם לא היה בידינו את המסורת של הראשונים שאנחנו חשים מחויבים גם אליה, בש"ס אפשר לעשות באמת מה שאנחנו רוצים. שום דבר, מה שאתם רוצים אני מכניס לש"ס. מה שאתם רוצים.
Even the devil can quote the Bible for his own purpose.
זה לא רק כן, אני גם עושה את זה. בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו, יש משהו בתורה שבעל פה שלא ניתן להיכתב לו אם רוצים. אי אפשר, לא יעזור כלום. זאת אומרת, זה לא רק מדיניות שאסור לכתוב, אי אפשר לכתוב. גם כשאתה מנסה לכתוב, מה? לא, אסרו לכתוב את מה שיודעים, אבל אני אומר, גם אם היית כותב ועובר על האיסור הזה, לא באמת היית מצליח לכתוב. מי כתב? בוא נעשה חשבון, מי כתב? רבי כתב, נכון? את המשנה. פימטות, ורגע, זה מוסמך, זה לא מוסמך, הביתה הזאת, נגיד המשנה. כתבו. עכשיו כבר, גם הש"ס נכתב. דבר שיבינה, לא משנה מי שערך את זה, גם נכתב. עכשיו הכל בסדר כבר. הראשונים חולקים פי אלף יותר מהאמוראים. הרבה יותר מחלוקות. ככל שיש לנו יותר מקורות קנוניים, יש יותר אופציות פרשניות, כמו בכיסאות בחדר. זה, יש תופעות מהחיים שיש להם הסבר מתמטי נורא פשוט. זה באמת ההסבר. זאת אומרת, ברגע שאתה לא מחויב, אין לך מקורות שאתה מחויב אליהם, אין קומבינציות. תגיד מה שאתה חושב, וזהו, זאת אומרת, אין לך מה לעשות שם הרבה. ברגע שאתה עומד לפני בעיה קשה, ואתה צריך ככה ליישב סתירה, אתה צריך להיות יצירתי. עכשיו, פה עולות כל מיני אופציות שאתה לא היית חושב עליהן. אז הזכרתי את המגיד משנה הזה, שמיישב את הרמב״ם עם השומר שמסע לשומר, ואחרי זה גם אחרונים, רב חיים יש על הרמב״ם הזה והכל שם. רב חיים כבר ראה את הכסף, מקווה לפחות. מה קרה שם? יש איזושהי הנחה שכן, שיש קדושה לספר של הרמב״ם.
אבל למה לא מתכוון עמוס עוז? זה עמוס עוז שאמרת?
במאמר שם, כן.
אז למה הוא מתכוון? הרי הוא לא טיפש.
הוא חשב שזה באמת מקבע, הוא מרגיש סוג
של שם. לא, אני לא חושב שאתה צודק, שהכל פתוח, כל כך הרבה...
אם אתה לא חושב שאני צודק, זה בסדר, זה לא קשור לעמוס עוז, זה זאת עד אומינם. אתה חושב שאני לא צודק.
לא, בסדר.
מה שהתכוון עמוס עוז זה לא...
לגמרי לא הכל פתוח.
לא, לא אמרתי שהכל פתוח. אמרתי אבל שכשמנסים לסגור, הרבה פעמים פותחים יותר מה שסוגרים. אני מסכים שברור, אם אתה כותב עין תחת עין, סגרת, במידה מסוימת. אבל העובדה שאתה פתח כל מיני אופציות שקודם אולי לא היו בכלל עולות. אז הניסיון לסגור לא באמת מצליח. אני חושב שזאת עובדה היסטורית גם, לא רק עובדה לוגית. עובדה היסטורית. את הרמב״ם ניסה לסגור, רבי ניסה לסגור, רב אשי ניסה לסגור, אף אחד, הם רק פתחו. המחלוקות גברו או פחתו לאורך השנים. יש לנו יותר שיטות הלכתיות מאשר היו בזמן התנאים או המוראים או פחות.
אבל זה עדיין צמצם. זה עדיין
צמצם. לא. לכן אני אומר, יש מימד מסוים שזה גם, אני לא אומר, זה לא אחד או אפס. ברור שזה גם סוגר דברים מסוימים, או סוגר, סוגר זה מילה חזקה מדי, וכן, עוזר קצת לשמר, אבל ברור שזה גם פותח המון דברים אחרים. אי אפשר באמת, מה שאני טוען זה שאי אפשר באמת לכתוב את תורה שבעל פה. אי אפשר, זה לא, יכול לכתוב, זה יעזור קצת, אתה לא תשכח פה עוד כמה דברים בסיסיים. לא תסגור בחיים, אי אפשר לסגור דבר כזה, זאת האשליה הפוזיטיביסטית גם בעולם המשפטי. האשליה הפוזיטיביסטית שחושבת שאפשר לכתוב את ספר החוקים, כן, היקס חשבו ככה, אולי קצת חושבים עדיין, שאפשר לסגור את ספר החוקים באופן כזה שהמחשב יוכל להוציא את הפסק דין לכל מצב, כן, את הכרעת הדין לכל מצב. זה לא עובד ככה.
מה שאתה אומר שזה באמת התרחב, שהוא טועה בפרשנות, כי יש הרבה סידורים, האלטרנטיבה שהוא מדבר עליה זה בעצם מרחב הדעות שיש בעולם. ואנחנו באנו, עובדה, כאילו היה את התנ"ך, לא יודע מה זה, ואנחנו באנו וצמצמנו אותו למשהו שהרב אומר שהוא מאוד רחב, אבל העולם לקח את זה,
אני לא בטוח שאתה צודק.
עם הנצרות ואיסלאם, עם מה שאתה רק רוצה, הכל מרחב.
ברור, אני לא בטוח שאתה צודק, קודם כל נצרות ואיסלאם, בסדר, גם זה יצא משם. קודם כל.
לא, אז הנה מה הוא אומר? הוא אומר, הנה, צמצמת עכשיו למשהו.
לא צמצמתי, הוספתי עוד אופציות. עכשיו יש נצרות ואיסלאם, וחוץ מזה עוד 10 גוונים של יהדות.
אתה עכשיו מטומטם, אתה...
אני בחרתי באופציה הזאת.
זה
אבל זה לא מוריד את מספר האופציות בעולם.
אבל למרות שאתה מדבר על האופציה שאנחנו קיימתם אותם.
בסדר, אני מבין למה הוא מתכוון, גם אני הרי מתלונן לא פעם על האיבון והשמרנות. אבל אני אומר שיש משהו בלוגיקה הזאת שלדעתי הוא לא נכון. זה מה שאני רוצה לומר, אני לא אומר שהוא דיבר שטויות לגמרי.
אבל הבסיס הוא אתה צריך להתפלל 3 פעמים ביום. האופציות זה מה תגיד. אבל הבסיס הוא שאתה, לא, אני אומר כדוגמה, החופש הוא משהו
יותר בפרטים כאילו, אני לא חושב,
אבל העקרונות, האקסיומות,
אני לא חושב שאתה צודק, אני לא חושב שאתה צודק, אני לא מסכים לזה שזה רק רזולוציה יותר דקה, ככה אתם מתארים את זה בעצם, שרק הרזולוציה הולכת והיא נהיית יותר דקה, לכן בעצם מספר אפשר לא לגדל, כי אנחנו מחזיקים זכוכית מגדלת יותר חזקה. אבל זה לא שבאמת התמונה יותר ענפה. אני לא חושב שאתה צודק. זאת אומרת, האופן שבו, נגיד, הרמב״ם ראה את האופן...
על מה אנחנו מתלוננים, וגם אתה, שהיהדות היא לא פתוחה. אתה רואה איך נבקים היום, כהן עם גרושה, כל מיני דברים
ש... זה לא אומר שאין עוד אופציות, זה אומר שלא בוחרים בהם. בדיוק כמו עם הנצרות והאסלאם. אם באמת הייתי חושב שאלה האופציות היחידות שיש, אז מה יש לי להתלונן? אני חושב שיש עוד אופציות ואנשים מתעלמים מהן. זה בעיניי נקרא שמרנות, לא שאין עוד אופציות. אם אין עוד אופציות אז אין, זה רצון השם, מה לעשות? הטענה שלי זה שיש עוד אופציות ואנשים נרתעים מלעשות בהן שימוש. ולמה? קרה בדיוק מה שצפו אלה שאסרו לכתוב את תורה שבעל פה. הם חשבו שהתורה שבעל פה ברגע שהיא תיכתב זה יקבע את הדברים, וזה באמת קרה. אני רק חושב שזה לא צריך לקרות. אני יכול להראות לך מתו עם הקיבוע של התורה שבעל פה, עם הנ
זה כבר
לא
יהדות, זה
אברהם מיכאל. זה כבר שאלה אחרת, אתה אמרת שיהדות זה רק רמב"ם. בעיניי זה גם יהדות, אבל עכשיו כל אחד בשיטתו, אני...
לא, בסדר.
לא, לא, אני אומר אמיתית, לא במובן של מתגונן. בסדר, כל אחד בוחר את האופציה שלו, אבל יש אופציות כאלה. יש הרבה אופציות. אין, ההיסטוריה אף פעם לא מורידה אופציות. אין דבר כזה, היסטוריה רק מוסיפה אופציות. אגב, לכן גם נוספות הרבה פעמים חומרות, כי אלה שמבינים שכל מה שאפשר להוסיף זה רק חומרות, אז אתה לא יכול להוסיף קולות, כי להוסיף קולה זה לחלוק למישהו שהיה קודם. להוסיף חומרה תמיד אפשר. אז לכן זה תהליך טבעי שיוצא מתוך התפיסה הזאת, זה גם, שזה הסבר מתמטי פשוט, שרמת ההחמרה עולה עם הדורות, זה חייב להיות, זה חייב לצאת מתוך התפיסה הזאת. כי אתה לא מוכן להוסיף עוד, אתה לא בוחר עוד אופציות שקיימות, אבל הן קיימות, יש על המפה עוד אופציות. מה? כן, אני אומר, ובמובן הזה אני מסכים. אני רק אומר שהלוגיקה שהוא מתאר, כאילו שמוסיפים עוד רהיטים, גם אני לא זורק את הרמב"ם החוצה. אבל אני משתמש בו כדי לייצר אופציות שבלעדיו אולי לא היו קיימות. בעיניי הוא מוסיף אופציות, לא מוריד אופציות. העובדה שיש יותר רהיטים בחדר מוסיפה אופציות, לא מורידה. עכשיו, ההתייחסות לתורה שבעל פה, כאילו היא הייתה תורה שבכתב, שהיא נפוצה מאוד בעולם ההלכתי של היום, היא זו שגורמת לתלונות של עמוס עוד שלהם, אני שותף. זאת אומרת, כי אנשים חושבים וחיים אפשרויות לפרשנות, והם צריכים לקרוא את זה כפשוטו, בסדר, אז לביקורת הזאת אני שותף.
ועדיין מנסים להם לעשות הרמוניזציה, ולא נגיד אוקימדות מהסוג של מתרגם, תרגום שיש בגמרא, שאוקימדות של המורה מתרגם את המשנה, מפרש אותה באופן שנראה מאוד רחוק מהטקסט המקורי.
כן. לא, ברור, זה חלק מאותו...
וזה פחות נעשה.
עבודה. אני אומר, להפך, זה השמרנות שעליה עמוס עוז צודק כשהוא מדבר. עוד פעם, אני לא חושב שצריך לפרש דברים באופן שהוא לא ישר. זה לא נכון. יש פרשנויות ישרות שאנשים לא עושים אותן, בגלל השמרנות, בגלל הצורך להיצמד לתקדימים. דיברנו כבר על לחקן, מה שכתבתי במקור ראשון, כבר יותר מפעם אחת, על פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני. כן, שזה היה, הפעם הראשונה הזכרתי, זה היה איזה פסק של רבני בית הלל על קדיש יתומה. בסדר? למה זה נכון, נכון? קדיש יתומה, הם התחילו שבשואל בשוט חוות יאיר אמר שסבתא שלו אמרה קדיש בבית הכנסת, אני לא יודע מי, לא יודע כל מיני דברים. זה היה הזוי, זה היה הזוי. כשאתה מכיר תשובה הלכתית, אתה צריך להתחיל, מה הסעיפים? על מה מדובר? זאת אומרת, איזה איסורים, מצוות, דרבנן, דאורייתא, קשורים לעניין. השלב הבא, אתה צריך לברר כל אחד מהם, מה הוא אומר, את הגדר של כל אחד, מתוך המקורות, ראשונים, אחרונים, סברות, הכל, לברר. תשובה בשלב השלישי, לעשות סינתזה של כל זה ולהחליט מה אתה חושב. אף אחד לא הצביע שם על מה דנים. לא היה שם שאלה, מה הבעיה בזה שיתומה תגיד קדיש? לא הוזכר. לא, לא, מה, יש בזה איסור, מצווה, על מה דנים? למה אני צריך להביא את השואל בשו"ת חוות יאיר שמספר על הסבתא שלו? ואם לא הייתה הסבתא שלו, אז מה? מה הבעיה שיתומה תגיד קדיש? אני אומר, יש, אתה חושב שיש בעיה? בסדר, בוא, שים על השולחן. תגיד מה הבעיות ותדון בהן. אבל לא היה כלום, הם התחילו ישר מזה שהוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה. זה הזוי. אבל זה הסתכלות, אותה הסתכלות שמרנית שעליה אני מדבר, שאתה לא פורס את כל האפשרויות שישנן. אתה לא בודק בכלל את הדברים משורשיהם. אתה מלקט תקדימים, ואתה רואה את התקדימים האלה כאיזושהי תורה שבכתב. אם הסבתא שלו לא הייתה אומרת קדיש בבית הכנסת, אז מה? היא גם לא נהגה באוטו. מה זה קשור בכלל?
יש גם קדנציה.
יכול להיות. אז אלה אולטרה, כן, אולטרה אורתודוקסית.
אבל גם במקרה מביאים הרבה פעמים ראיות.
לא, אין לי בעיה
שאתה... שהאינו שהוא נוהג ככה.
אין בעיה, אחרי שאתה אומר לי שיש בעיה, אתה אומר לי, כל באישה ערווה, אסור שאישה תגיד קדיש, בסדר? עכשיו תביא לי את הסבתא של החוות יאיר, סתם אני אומר, לא זוכר אפילו את מי הם הביאו. יש משהו עם החוות יאיר שם, אני כבר לא זוכר. אבל תביא את הסבתא של החוות יאיר שהיא אמרה, אם החוות יאיר הסכים, אז הוא כנראה לא ראה שיש בזה בעיה באישה. יש לזה מקום לתקדימים, אני גם כן לא צריך להגזים בחשיבותו לדעתי, זה אפשר להתווכח. אבל זה צריך לבוא בשלב ב' או ג', זאת אומרת, קודם כל תסביר על מה הדיון. תשובה הלכתית מתחילה קודם כל, כל דבר שלא נאסר הוא מותר. יש אנשים שמניחים שכל דבר שלא הותר הוא אסור.
אולי הדיון הוא על המנהג. אולי הדיון הוא על המנהג.
אז שיגידו את זה, אין לי בעיה, גם את זה יכולים להגיד. האם המנהג הוא כזה, אבל אז הייתי מספר איזשהו דיון, האם באמת מנהג זה כל מה שפעם עשו, גם אם הוא נבע מאיזשהן נסיבות שבעליל היום הן שונות. אז בסדר, יכול שאתה חושב שכן, תגיד את זה. אז זה הדיון, אבל אתה חייב לשים בתשובה את הסעיפים שעליהם אתה דן, ואז להתחיל לדון בהם, כך אמורה להיות תשובה הלכתית. אז אני מביא את זה רק כדוגמה, לא אכנס לזה עכשיו כאן, אבל אני מביא את זה רק כדוגמה לזה שאנשים מתייחסים לתורה שבעל פה כאיזשהו תורה שבכתב. אם הם מביאים איזושהי שיטה, איזשהו שוט, או אני לא יודע בדיוק מה, מישהו שאמר משהו, אז יש פסוק, זהו, עכשיו הכל בסדר, הדיון נסגר. מה נסגר? לא נסגר שעזור לי, לכתוב לך גם כן שוט. אצלי יהיה כתוב שסבתא שלי לא אמרה קדיש. עכשיו השוט שלי אומר שלא אומרים קדיש. אז הנה, יש לך גם את זה כתוב עכשיו. ההתייחסות הזאת לדבר שכתוב כמשהו מקודש, זה טבעי כמובן למסורת שמתבססת על תורה שבכתב, אבל זה לא נכון, כי זה ארטיפקט, כן, זה תוצר מלאכותי של תורה שבעל פה. וגם אחרי שכתבו את תורה שבעל פה, אנחנו לא אמורים לראות אותה כתורה שבכתב. כתבו את זה כדי לא לשכוח, אבל לא כדי להיצמד לזה באותו מובן שאנחנו מצמדים גם לתורה שבכתב, אנחנו הרבה פחות מצמדים. הרבה יותר, נכון.
לא, אף אחד כשנשאלת שאלה רב, שואלים אותו שאלה, הוא פותח ספרים.
לא, אמרתי, מותר לפתוח ספרים. כדאי גם לפתוח ספרים, בשלב ב'.
לא
היה
של מותר.
בשלב ב'. קודם כל, תרגל לעצמך מה על הפרק. אני אומר, זה מחלה. רב
שאלה, הוא פותח ספרים.
לא, בסדר גמור, זה טוב לפתוח ספרים.
זה כבר נהיה כאילו, אני לא יודע.
זה כבר משהו אחר, אפשר לפתוח ספרים לא מתוך תודעה כזאת. אפשר לפתוח ספרים כדי להבין מה אמרו, מה המנהג, מה השיטות השונות לגבי כל מיני איסורים. יש משקל, אם הרמב״ם אמר משהו, המשנה ברורה, השולחן ערוך, לא יודע, אמרו, יש איזה משקל, אני לא מזלזל בזה. עוד פעם, לא צריך להגזים עם המשקל הזה, גם יש לי ביקורת על זה, אבל בהחלט צריך לפתוח ספרים, בשלב ב'. זאת אומרת, אחרי שאתה מחליט מה הנושאים לדיון, שים, ככה צריך להיות בנת תשובה. את כל הכל, מה נושאים לדיון? עכשיו תלבן כל אחד מהם, ואז תפתח ספרים ותעשה הכל. בשורה התחתונה, תגיד מה אתה חושב. כן, על הביטול נישואין שפעם, קידושין שפעם עשיתי שם, שככה, כן, גם עורר קצת מהומות. אז הדבר הראשון שאני חשבתי שצריך לכתוב, ובזה לסיים, פחות או יותר, זה לכתוב שלושה משפטים. נשים של היום לא מוכנות להתקדש בתנאים האלה. ולכן זה מקח טוב, אתה דעת הדעה, היא לא התקדשה, וזה הכל. למה אני צריך להביא ראשונים ואחרונים ומקורות וגמרות ופה? אני צריך להביא אולי מהגמרה שזה טיעון רלוונטי. זאת אומרת שיש דבר כזה מקח טעות גם בהקשר של קידושין, אז יש גמרה כזאת. אני יכול להביא את הגמרה הזאת, בסדר? אבל מכאן והלאה, אני רואה גם את הדיונים בבתי דין רבניים, שגם אלה שמעיזים לבחון את האפשרות לעשות צעד כזה, הבחינה היא תמיד מסדר שני. תמיד, מה אומר בשו"ת ההוא, והאם זאת סיבה מספקת? האם בעל מוכה שכין זה ככה? האם בעל מומר? מה?
הופעל על
נחץ
פוליטי.
לא, אני מבין, עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו להסברים האקטואליים והפוליטיים, אני מצביע לתופעה כפי שהיא. והתופעה כפי שהיא זה שאנשים עושים עבודה מסדר שני. זאת אומרת, הם מחפשים תקדימים. אם משה פיינשטיין, הוא אמר רוטנבורג, כמה שיותר מוקדם יותר טוב, יגיד שדבר כזה הוא עילה, בעל מומר זאת עילה, אז בסדר גמור. היי אנשים היום, מה אכפת להם שהבעל שלהם מומר? חלק מהאנשים ממש לא מטריד אותם. לא משנה, אמר רוטנבורג אמר שאם הבעל מומר, אז אין טב למיטב תמדו. אז האישה מוכנה, לא מוכנה להתקדש עדיין את הדחי. זה טעות, זה מקח טעות. תבדוק, זה רלוונטי להיום, זה לא יודע, מה זה, זה תורה של מכתב, מה שהרב רוטנבורג כותב, גם תורה של מכתב אנחנו לא עושים את זה. יש איזושהי התייחסות לכתב כמשהו מקודש, כמשהו שאסור לסטות ממנו, ומזה חששו. ולכן...
זה לא קשור לכתב, זה קשור למסורת הפסיקה. בגלל שהמערב רוטנבורג
פסק
ככה, לא בגלל שהוא כתב
ככה. לא, אני חושב שאם זה לא היה כתוב, היחס היה אחר. כי אם זה לא היה כתוב, אז המסורת הפסיקה הייתה עוברת בעל פה. המסורת הפסיקה שעוברת בעל פה, היא לא עוברת בכלל דרך הפרטית. אם אני חוזר דרך מה שהתחלתי בו, השור של נגח פרה. מה זה שימוש תלמידי חכמים? שימוש תלמידי חכמים, פרושו, אני לפני שפוסקים, יש איזה מנהג כזה שתעשה שימוש אצל פוסק ידוע, מיומן, כן? שתקבל ממנו ככה יותר הוראה. מה אתה עושה בשימוש הזה? הרי כל המקורות אתה יכול לקרוא לבד, תיבחן ותדע. זאת אומרת, הכל בסדר. מה זה השימוש? השימוש זה לנסות ולהבין איך מיישמים את זה על סיטואציות מעשיות, איך מיישמים את זה על העולם שלנו. עכשיו, ברגע שאנחנו בפסיקה מתוך ספרים, אז אלמנט השימוש נעלם. בסדר? גם אנשים שעושים שימוש, תלוי אצל מי, וגם אנשים שעושים שימוש, הם מבינים את זה רק איך לקרוא נכון את המקורות, לא השלמה או המשך הלימודים בישיבה. זאת אומרת, איך, הם לא מבינים, זה משהו אחר לגמרי. זה בכלל לא זה. זה השאלה מה לעשות עם המקורות, לא איך לפרש אותם, מה לעשות איתם בכלל. איזה מקורות בכלל רלוונטיים לפה ואיזה לא. זה מה שאמור לתת שימוש.
השימוש זה לא המסורת, לשמש את התלמידי חכמים ולראות כיצד...
להבין איך הוא מתייחס. אמרתי לחבר'ה בכולל בשיעור מים, אני חושב. אמרתי להם שכתוב שלא עומד על דעת רבו עד גיל 40, אז שעד גיל 40 אדם חושב שלעמוד על דעת רבו פירושו להבין מה רבו התכוון. בגיל 40, שהוא כבר עומד על רגליו שלו, הוא כבר בשל, אז הוא מבין שלעמוד על דעת רבו, פירושו להגיד את מה שהוא חושב, כמו שרבו עובר את מה שהוא חושב. זה נקרא לעמוד על דעת רבו. אני אומר את זה באמת, זה לא דרשה. לדעתי זה נכון. לא, לא. זה דרשה במובן של הפירוש למה שחז"ל התכוונו. אבל העיקרון, אני חושב שהוא עיקרון נכון. זאת אומרת, כמו כן, מה שהרב קוק כותב על רבי אליעזר, שאמר דברים שלא שמע אוזן מעולם, ולא אמר דברים שלא שמע מפי רבו. זאת אומרת שהוא שמע מפי רבו דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. כולל האוזן של רבו, אני מוסיף. והכוונה, זה אמיתי לגמרי. זה אמיתי לגמרי, זה לא דרוש בכלל. זה לגמרי נכון. זאת אומרת, מי ש... לא יודע, מי שיצא לו כבר, אני יודע, יש לי מגיד שיעור בבני ברק, שהוא היה בעצם הרב העיקרי שלי. לא רב, ברוכנה, הרבה יש לנו. אז הוא... אני למדתי אצלו, בעיקר. אוקיי? ואני כל הזמן... התייחסות שלי אליו הייתה שאני מתייעץ איתו על כל מיני דברים, גם בעיות מהחיים, לא רק בעיות בלימוד, אבל אני בא להתייעץ. זאת אומרת, אני לא מקבל הוראות. הוא יודע, זה היה... אז אני באתי לשאול שאלה, ודיברנו על זה, והוא אמר משהו, הוא חושב, אמרנו משהו, תיקן אותי, עזר לי לחשוב, ובסופו של דבר אני אמור להחליט מה שאני חושב. אתה יודע? אני חושב שזה באמת היחס הנכון, בטח להיום, בין תלמיד לרב, לדעתי. ולא שהרב אומר, כן, דיברנו על שני סוגי חזונישניקים כבר כמה פעמים. החזונישניקים שעושים את כל מה שכתוב בספרי חזוניש, והחזונישניקים שעושים את מה שהם חושבים, כמו שהחזוניש עשה את מה שהוא חושב. ואלה החזונישניקים האמיתיים כמובן, כי זה באמת מה שהחזוניש חינך אליו. אז, כן, רב דליה נדל, דיברנו בשנה שעברה, שם בטח הזכרתי את זה. אז דליה נדל היה חזונישניק אמיתי, החזונישניקים האלה שמקפידים על מה הם מדמיים בזה, מה הקשר בינם לבין חזוניש בכלל. החזוניש עשה מה שהוא חושב. להיות חזונישניק זה זה. ולכן נדמה לי שיש משהו בתפיסת המסורת, אני חושב, אני חוזר לדיון שלנו, יש משהו בתפיסת המסורת שהוא לא נכון. אנשים חושבים שמסורת זה להעביר פרטי מידע. זה לא נכון. מסורת זה להעביר צורת הסתכלות. עכשיו, אתה לא יכול להעביר צורת הסתכלות מנותקת. תמיד צורת הסתכלות נטועה בתוך פרטים הלכתיים. זאת אומרת, בסיטואציה כזאת, אני חושב שהדין הוא כזה, והשיקולים הם כאלה, ואחרי, אם לא היו סיטואציות, אם היינו מדברים באוויר, אי אפשר היה להעביר צורת הסתכלות. איך מעבירים צורות הסתכלות? אני לא יודע. אלא מסתכלים, פשוט מסתכלים ביחד, רואים סיטואציה הלכתית, מתחילים ללבן אותה, לחשוב עליה, להביא מקורות, לדון, אתה מעביר, אבל מה שאתה מעביר זה לא פסק ההלכה על המקרה הזה. מה שאתה מעביר זה איך מסתכלים. המקרה הוא יחידינצה, וכאן אני חוזר לתחילת הדברים. בלטניה שהוא כותב שם, שהשור והפרה זה לא מעניין, גם אם הם לא היו ולא יהיו לעולם. זה בכלל לא חשוב. מה שאתה לומד שם זה, אם יש שור ויש פרה ויש משנה שאומרת שכך וכך צריך לשלם, מה קורה עכשיו במצב הזה? מה אנחנו עושים? האם למכונית זה יהיה אותו דבר? האם אתה מתחיל להסתכל, עכשיו לא בגלל שמכונית זה מהעולם שלנו, ולכן צריך לדעת מה לעשות, אלא יש זה מהעולם שלנו, ולכן אנחנו יודעים לחשוב על זה יותר טוב. אז אנחנו נוטעים את צורת ההסתכלות הזאת בעולם שלנו, וככה זה מלבן לנו טוב יותר את צורת ההסתכלות. רב צדוק כותב את זה ביותר במקום אחד, אני חושב. שתורה זה צורת הסתכלות, זה לא עושה של פרטים. איך אתה מסתכל על דברים? אבל תבינו שאם תורה זה צורת הסתכלות, אז היא לא יכולה להימלט ממידה מסוימת של סובייקטיביות. סובייקטיביות היא כמובן במובן הזה, שאני לא ישעתק את צורת ההסתכלות של הרב שלי. אלא הוא יעזור לי לבנות צורת הסתכלות תורנית משלי, שהיא צורת ההסתכלות הנכונה, לפחות מבחינתי. וזה תפקידו, אני חושב, של רב מול תלמיד. ולכן, המסורת אין פרושו להעביר משהו מרב לתלמיד על הרב, ולהשתדל לא לשכוח ולא לאבד, כמו שהרבה פעמים מתעוררת תחושה כזאת, ואת הבסיס. אני חושב שאני רואה גם בגמרא, תפיסות כאלה, לא משנה. יש משהו במסורת, לפחות אני אומר, כמו שאנחנו רואים לאורך ההיסטוריה. לא מדבר של המקורות ולהוכיח את דבריים מתוך הגמרא וכו'. דה פקטו, זה מה שנקרא מסורת. מסורת זה משהו חי, זה משהו מתפתח, זה משהו שעובר כל פעם שינויי צורה. כל בן אדם רואה את זה אחרת. זה אותו דבר יכול להיות מה שאתה רואה, אבל אתה מלביש את זה בצבעים שלך, בצורות הסתכלות שלך, בנסיבות שבהן אתה פועל. מי שמעתיק נורמות מגרמניה של המאה ה-17-18, שם שחוות יאיר, להיום, אז הוא לא יודע מה הוא סך, זה לא מסורת, זה אידיוטיות.
עם הגמרא שלפני 2000 שנה,
מה? גם לא.
מה הסיכוי שלנו לחלץ בכלל באופן אמין, צורות הסתכלות של סקסטים לפני 2000 שנה?
אני חושב שזה תפקידם של ראשונים ואחרונים, זה תפקידה של המסורת. לעשות את התיווך הזה בינינו לבין טקסטים שהם באמת נראים רחוקים מאיתנו, זאת קשה באמת להשתכנע מה הם באמת התכוונו שם בהרבה מקרים, כי זה נראה זר קצת. אז חלק מתפקידו של תפקידם של הדורות המתווכים בדרך זה לעזור לנו לעשות את הדילוג הזה באמצעותם, דרך כולם, אבל בסופו של דבר לא כדי להצמד למה שהם אמרו, אלא כי זאת הדרך ליצור אצלנו את מה שאנחנו אמורים לעשות עם הדברים האלה, וזה יכול להיות שונה לגמרי ממה שעשו בדורות הקודמים. אני לא צריך להיבהל מזה בכלל.
זה גם קורה.
כן, זה גם קורה. אז לכן...
זה קורה רק עכשיו.
מה?
זה קורה רק עכשיו כי המציאות באמת השתנתה מאז להיום.
זה קרה תמיד, אני כמובן, המציאות עכשיו הרבה יותר פרועה, אז כמובן, אתה צריך להתמודד בקצב הרבה יותר...
בקצב הרבה יותר איטי.
כן, גם העולם, הקצב שלו מתגבר, וההלכה מגיבה אליו, אבל זה קרה תמיד. הרמב״ם זה באמת תרגום פשוט של מה שהיה לפניו, זה בדיחה. מה הקשר? וכמה
בכלל
מהספקים. הרמב"ם מסתמך כן על מקורות, על הטקסטים. הוא מסתמך לגמרי, הוא מסתמך במובן הזה.
אבל גם המציאות שלה.
מסתמך במובן הזה שאני אמרתי עכשיו. כתבתי ספר על השורשים של הרמב"ם, ובאופן עקבי אני יכול להראות שיש שתי תפיסות שונות של הרמב"ם והרמב"ן ביחס לחז"ל. הרמב"ן נצמד לחז"ל. זאת אומרת, תפיסה פשוטה כמו שאנחנו בדרך כלל מבינים אותה. הוא תמיד תוקף את הרמב״ם על זה. והרמב״ם קודם כל מחליט מה נכון, ואז מחליט שחז"ל גם אמרו את זה. לא, אמיתי. זאת שיטתו. אם זה נכון, לא יכול להיות שחז"ל אמרו אחרת. זאת אומרת, אם הרמב״ם אומר שהלכה שיוצאת מדרשה זה דברי סופרים, או הלכה למשה מסיני זה דברי סופרים אצלו, למה? כי זה ברור לו שזה מצריך להיות דברי סופרים. אז כיוון שככה, אז עכשיו את כל הגמרות, הוא, לא כל הגמרות, אבל הרבה גמרות הוא יסביר והוא יפרש שככה גם אמרו חז"ל וכו'. והרמב"ן צועק, תשמע, הגמרות צועקות שאתה טועה. הגמרא היא נגדך במאות מקומות. אי אפשר, קשה מאוד להכניס את הדברים שלו בגמרא. אז לא אכפת לי כרגע, אני לא נכנס עכשיו לשאלה, אז מה הצדקה לעשות את זה ומה לא, אבל יש פה שתי צורות התייחסות למקורות. מבחינת הרמב"ם מקורות, במובן, אני מגזים קצת, אבל זה יותר מקור השראה מאשר מקור סמכות. מבחינת הרמב״ם, קודם כל הסברה. זאת אומרת, הסברה, קודם כל מה נכון, מה הגיוני, מה סביר. גם ברמה הפרשנית מה סביר, וגם ברמה המהותית מה סביר. שני הדברים, אבל אני אומר, קודם כל מה שנראה לו סביר, אחר כך נראה. מבין? עכשיו, הרמב״ן כל הזמן אומר לו, אבל זה לא מסתדר עם הגמרא הזאת. הגמרא הזאת מביא מאוד גמרות שם, ההשגות של הרמב״ן על השורשים זה ממש חוויה לקרוא. משייט שם בכל רחבי הש"ס, זה מדהים. דבר הזה. אבל באופן עקבי, כל מורים, זה לא מסתדר, פה כתוב ככה, פה כתוב, אתה לא יכול להחליט שככה נראה לך הגיוני ולאנוס את כל הגמרא לקטגוריות האלה.
אז אם גם ראשונים חילצו שתי צורות הסתכלות סותרות מאותן מקורות, אז איך אנחנו יכולים לטעון שיש צורת הסתכלות שמחייבת?
תוציא אתה, מה זה מחייבת? אתה תחשוב בעצמך, תגיע למסקנה שלך, או שאני אגיע למסקנה אחרת. אם אצל הראשונים היו שתיים, אצלנו בטח יהיו עשר.
עכשיו
לבד, אני יכול
גם בלי קשר
לכל המסורת. לא לחשוב לבד, אני אומר, צריך להיזהר, וגם בהרמנויטיקה יש את אותו בלבול שאני חושב שאנשים מבלבלים. מה שמוביל אנשים לתפיסה, בהרמנויטיקה לתורת הפרשנות, מה שמוביל אנשים לגישה שנקראת דקונסטרוקציה, זאת אומרת לתפיסה כזאת מיליסטית שאומרת שאפשר לעשות מה שרוצים עם הטקסט, מה שהוא עושה לי זה הטקסט. זאת אומרת, הם בלי מחויבות לשיקולים פרשניים, זאת אומרת, להעמיד את התזות שלך במבחן מול הטקסט, כי אני חייב שבין כל וכל תראה כמה פרשנויות יש, ולכן בעצם אין דבר כזה, פירוש אמיתי לטקסט, או לכוונת המחבר, או משהו כזה, כמו התפיסות הנאיביות, שנקראות על ידי הנאיביות. אני חושב שזו טעות. זו טעות בגלל שנכון שיש ריבוי פרשנויות, אבל אני לא חושב שזה אומר שזה בהכרח שאין פירוש אמיתי לטקסט. זאת אומרת, אתה צריך להבין מה באמת הטקסט אומר מבחינתך, להיות ישר. לא, אני לא יודע לעשות מה שאתה רוצה לאנוס את הטקסט, זה דקונסטרוקציה. אלא מה הוא באמת אומר, מבחינתך? ולחיות את התודעה הכפולה הזאת זה קצת קשה.
אבל גם אם אתה מבין בדיוק מה הטקסט אומר, אז יבואו יגידו כאלה
שיגידו לך
שלא יעשו אגודות אגודות ועד אסור לך לדבר בכלל, ויש דברים מגוחכים כמו לבקש על הגשמים רק מחשוון או... או אני יודע, יום טוב שני של גביית, כל מיני דברים, שאתה רואה שאף אחד לא מעיז לעשות נגד זה כלום.
חלק מהם אני גם לא הייתי מעיז לעשות משהו, וחלק אני שותף לביקורת. יש גם מנגנונים בהלכה מה אתה יכול לעשות ומה לא. זה גם חלק מההלכה, אבל בסדר, אני שותף לפחות חלקית בהחלט לביקורת הזאת. אבל אני אומר, זה שיש כמה פרשנויות שונות, זה לא אומר שבעצם הטקסט הוא פתוח, תעשה איתו מה שאתה רוצה. תחליט מה נכון ותאנוס אחרי זה את הטקסט. ככה בעצם אני עושה את זה באופן גס, אבל זה בעצם מה שהדקונסטרוקציוניסטים רוצים לומר. וזה לא נכון. העובדה שיש ריבוי פרשנויות רק אומרת שכיוון שאנחנו בנויים אחרת, אז שאנחנו ניגשים לאותו טקסט עצמו, כל אחד מוציא ממנו פירוש שהוא שונה, או יכול להוציא פירוש שהוא שונה ממישהו אחר. זה לא אומר שהפירוש הזה לא נכון. זה מה שדיברנו פעם על הגאוניות של באך במוזיקה. באחת הפעמים הפעמים דיברנו על זה. כן? יש משהו אובייקטיבי בדבר הזה שהוא עובר צביעה לפי התודעה של הפרשן, אבל גם אם אתה היית מסתכל בעיניים שלי, זה הפירוש הנכון ולא פירוש אחר. אם היית עושה משהו אחר, היית טועה. אך נכון, אתה לא מסתכל בעיניים שלי, אתה מסתכל בעיניים אחרות. מה לעשות? חלק מהפרשנות זה בהחלט מה שאנחנו חושבים שהוא נכון וסביר. אנחנו משקללים גם את זה בתוך הפרשנות. אבל בעצם תחשבו על זה שאתם מסתכלים על אותו דבר, פעם אחת דרך נהיה צלופן אדום ופעם אחת דרך נהיה צלופן ירוק. אז הוא אדום או ירוק הדבר הזה? אם אתה מסתכל דרך אדום, אז הוא אדום. אתה מסתכל דרך ירוק, אז הוא ירוק. ואתה מסתכל על אותו דבר. אלא מה? הצורת ההסתכלות או התמונה שמשקפת אליך היא פונקציה של שני דברים. א', הדבר עצמו, וב', המשקפיים שדרכן אתה מסתכל על הדבר. ולכן התמונות יוצאות שונות, לא בגלל שהדבר עצמו הוא לא קיים שם בכלל. או שאין נכון ולא נכון. ולכן אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה גם דיברנו פעם אני חושב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, זה, אני חושב שהתפיסה הנכונה באמת זה התפיסה ההרמוניסטית. זה לא תפיסה של אחד צודק ואחד טועה, או שניהם צודקים, אלא כל אחד תופס חלק. והתמונה המלאה זה אוסף כל ההסתכלויות ביחד. כיוון שבאמת כל אחד יש לו נקודת מבט משלו, והוא רואה את אותו דבר עצמו מנקודת המבט שלו. מי שמספיק חכם ויודע להאזין גם לאחרים, יכול אולי לקבל איזשהו מבט שלם יותר על הדבר, גם אם הוא לא מזדהה לגמרי, אבל הוא מבין שיש צד כזה. שהוא לא מצליח לראות דרך באופן הזה. זאת אומרת, אצלו זה חסום האגף הזה, כי הוא בנוי באופן מסוים, או כי הוא עבר ביוגרפיה כזו או אחרת. ואין לזה שום בעיה, אני לא חושב שהדבר הזה מוביל לרלטיביזם מוחלט, לניהיליזם. זה לא מוביל לניהיליזם, זה מוביל לחופש פרשני יותר מהמקובל. אבל זה לא הניהיליזם של דקונסטרוקציה. זה לא נכון, אני חושב.
היו כאלה שניסו במשך השנים לעשות את זה.
מה, כמו?
למשל, השולחן ערוך לרכז את כל
ה... הוא ריכז, אבל לא חושב שהוא בנה סינתזות. אני לא חושב שזה נכון. סינתזות נדמה לי שזה יותר מודרני, נדמה לי, עושים את זה. בישיבות מנסים לעשות את זה שם סינתזות. לא מודרני יותר, אני חושב, עושה את זה.
יש אוסף של
כל הזמן. הוא אוסף דעות, כן, אוסף דעות. אני אומר, כשאתה בונה מזה איזושהי תמונה שלמה, לא רק לאסוף את הדעות, אלא לנסות להראות שכל הדעות ביחד יוצרות איזושהי הסתכלות שלמה יותר על השגיעה.
יש מישהו
שעשה איזה חוץ מהרמב״ם, נגיד? אפילו הרמב״ם, אני בטוח עד כמה הוא עשה את זה. לא סף, לא חושב שהרמב״ם עשה סינתזות גדולות, בין דעות הפוכות או דעות שונות. אתה לא את השיטה שלו, שהיא הייתה מחודשת בהרבה מאוד היבטים, והוא הלך איתה. סינתזות זה לאיפה, זה עוד פעם, אני חוזר מה שאמרתי קודם, זה דווקא בא מאלה שמחויבים לכמה בתי מדרש, או כמה צורות הסתכלות. ואז אתה אומר, רגע, אבל הם אומרים דברים שונים. אז אתה חייב לייצר איזושהי תמונה ששמה כל אחד באיזשהו מקום משלו, והתמונה הכללית היא בעצם הסכום של כולם. סכום במובן הרחב, לא סכום טכני, אלא שילוב של כולם. אז... הכל חוזר לאותה נקודה, אני פשוט אני רואה שלקח לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי. אני רוצה פה לסיים את העניין של השירה, התחלתי עם זה שהתורה היא נקראת שירה. אז פה כדי לנסות להסביר למה התורה נקראת שירה, אז אני רוצה להשתמש במה שתיארתי עד כאן, ולומר שבעצם התפיסה של התורה, התורה שבכתב ועוד יותר תורה שבעל פה, כטקסט של פרוזה, זה פספוס. כשיש הבדל מהותי בין טקסט של פרוזה לטקסט של שירה, כל מה שאמרתי עד עכשיו, שהוא נכון גם לפרוזה במידה מסוימת, הוא נכון הרבה יותר לשירה. זאת אומרת, כשאני מנסה, דיברתי על זה פעם, גם פה אני חושב שדיברתי על זה פעם, אמרתי, פעם הייתי צריך לדבר במונקאץ' על שבת פרשת בשלח. אז עכשיו אני מדבר על שירה קצת, מה ההגדרה של שירה, מה זאת שירה. חיפשתי באנציקלופדיה העברית, אין שם ערך של שירה.
ההגדרה.
אין שם ערך של שירה. ואז ככה, טוב, אם אין ערך צריך לחשוב לבד קצת. וניסיתי לחפש מה האנשים אומרים. יש ספר של שמעון זנדברג, נדמה לי, שהוא היחיד, נדמה לי, שאני ראיתי בעברית, שמנסה לתת טיפול שיטתי. מה שאני ראיתי, לא עשיתי מחקר מקיף, אבל... שמנסה לתת טיפול באמת שיטתי, לנסות להגדיר את המושג. לא פלא שאין ערך, כי לא עשו עבודה על זה. ואתה מוצא כל מיני הגדרות של לקוחות ממה שנקרא ארס פואטיקה. זאת אומרת, כן, שמשוררים מנסים להגדיר באופן פואטי מה זאת שירה, לא הגדרה אקדמית, כן, לא טיפול שיטתי. אז זה לא עוזר, זאת אומרת, צריך לעשות איזושהי עבודה קצת יותר שיטתית. ומה שמרתיע אנשים מלהגדיר את המושג שירה זה שבאמת המושג שירה בעצמו צריך להתפרש כמו שירה קצת. זאת אומרת, יש ספר... יש ספר של גדעון אפרת, שנקרא מהי אומנות. הוא עובר שם פרק, הוא בוחן הגדרה אחרת למה זאת אומנות ושולל. כל אחת מההגדרות הוא שולל אותן, את עבודה אנליטית מאוד מעניינת, שבסופו של דבר המסקנה שלו זה אומנות, שאומנות זה מה שמוצג במוזיאון. דרדושן, כן, עם האומנות של האסלות. אז אני מסכים לכל המהלך שלו, חוץ מהמסקנה. המסקנה מאוד פוסט-מודרנית. ואו דקונסטרוקציוניסטית, אם תרצו, זה אותו דבר, ואני מוכן להתיק גם את כל הדרך חוץ מאשר את המסקנה. כי זה שאתה לא מצליח להכניס את זה להגדרה אחת, זה רק אומר שצריך לעשות פה איזושהי סינתזה בין כל ההגדרות, ולא לראות את זה באופן דיכוטומי, או ההגדרה הזאת, או ההגדרה הזאת, או ההגדרה הזאת. וכשמסתכלים על זה באיזשהו אופן קצת יותר רך, אז אני חושב שאפשר להתקדם בכיוון של הגדרה מה זאת שירה, אני עושה את זה בשתי דקות. זה נתתי פעם איזה סדרת הרצאות באינטרנט, בעקבות השבת בשלח חיים. אז אני חושב שבסופו של דבר, בשביל להגדיר מין מושג כזה ששייך יותר למדעי הרוח, אז צריך לעשות איזושהי עבודה שבמדעי הטבע עושים אותה יותר בקלות. זאת אומרת, להגדיר מין איזה טוי מודל. זאת אומרת, לקחת שני טיפוסים, הדבר עצמו בטהרתו, לנסות לחפש מה זה שירה טהורה. ומה זה האנטיתזה הכי רחוקה? זה אנציקלופדיה, יבשושית. מין כזה, הפרוזה הכי פרוזאית שיש, אוקיי? ואז לנסות ולהבין מה ההבדל ביניהם, להגדיר טוב טוב מה זאת שירה, ואז פתאום רואים שכל מה שכל החבר'ה האלה לא מוכנים לקבל, כי אתה מגדיר שירה לא חושב שירה יותר, אבל גם הפואמה הזאת של ביאליק היא שירה והיא לא נכנסת להגדרה. נכון, היא לא נכנסת לגמרי, כי היא על הציר. היא איפשהו, בערך אני מוצא... את הציר באופן נכון, אני שם שני כתבים בשני הצדדים, נקרא לאחד שירה ולשני פרוזה, אני יכול להגדיר המון המון מצבי ביניים. פואמות, סונטות, מחזות, גם ספרות אגב לא נמצאת בקצה. ספרות זה לא פרוזה בהגדרה שלי. אנציקלופדיה זה פרוזה. ספרות, יש בזה מימד שירי ביצירה ספרותית. כי אתה מנסה להגדיר שירה, אתה יודע, אתה מנסה להגדיר משקלים, חרוזים, מנגינות, שום דבר מזה לא תופס. שירה לא נכנעת לכל האילוצים האלה, ולהפך, אתה התחלתי שם באינטרנט, אז כתבתי איזה קטע, לקראת שבת שירה הבאה עלינו לטובה, התחלתי להערר מהי ההגדרה של שירה לעומת פרוזה. למשל, האם יש קטגוריות נוספות על הציר הזה? לדוגמה, מזמורי תהילים נראים לי לא שייכים לפרוזה, אבל זה גם לא שירה לגמרי. אז אולי מזמורים זה קטגוריה שלישית, ואחרי זה בסוף דיברתי על עוד כל מיני דברים. אז היה מישהו מהחברים שם בפורום, שלקח את הפסקה הזאת, ניקד אותה, קיטע אותה לשורות קצרות כאלה, זה, הנה, זה שירה, למשל, זה היה תרגיל יפהפה. והשאלה אם באמת זאת שירה או לא, אני חושב שלא. זה לא משנה שאתה מקטע את זה ומנקד וכו'. ולמה לא? המסקנה בשורה התחתונה, אני יכול למשל פעם דבר, המסקנה בשורה התחתונה זה שפרוזה מעבירה לך את המידע לפי המשמעות של המילים. זו אנציקלופדיה, אנציקלופדיה באה להביא לך מידע. יש לך מידע, אתה כותב, זה, המדינה הזו הוקמה בשנה זו וזו, יש בה כרגע כך וכך תושבים, מידע יבש לגמרי, אם אתה מבין את משמעות המילים, אין פה הרבה דרגות חופש. זאת אומרת, זה אומר לך מה הוא מתכוון. ושירה במובן הטהור, אני עכשיו מדבר על קוטב, אולי לא קיים בכלל, לא חשוב, אבל שירה באיזשהו מובן טהור לגמרי, זה משהו שאין שום קשר בין מה שהוא מעביר לך לבין משמעות המילים. היום היה פנס בודד בקצה שכונה, בסדר? האם זה בא להגיד לך שפעם היה פנס בודד בקצה שכונה? אה? אה, מה פתאום?
אני אגיד את השיר
יפה. זה שיר נהדר, אבל זה לא... אבל זה לא בא להגיד בכלל את ה... זה משתמש באיזושהי סיטואציה שאנחנו מכירים אותה, כדי לעורר בנו משהו שהוא לא באמת קשור לפנסים ולשכונות. הפנסים והשכונות זה אמצעים שדרכם זה מעורר אצלי משהו, לא יודע בדיוק מה. לכן זה שירה. השירה בעצם זה אומר שהמשמעות של הטקסט השירי כמעט, או בכלל, נדבר על הכותב הקיצוני, בכלל לא קשורה למשמעות המילים. המילים זה איזשהו תווך שדרכו אני מעביר את הדברים. עכשיו אם אני מגדיר את זה ככה, אני באופן נורא פשוט להרחיב את זה יותר, אז תראו שיש הרבה דברים, ספרות למשל, אתם מבינים שהיא לא פרוזה לגמרי, לפי ההגדרה הזו. כי ברור שהוא לא בא לספר לי שרסקולניקוב הלך לשם והרג את ההוא, זה ברור שלא, הוא בא לתאר איזשהו מצב שבא להכניס אותי לתוך סיטואציה, לתת לי... אבל זה לא שירה לגמרי, זה כן, זה יותר קשור למשמעות של מילים, למשמעות של המשפטים, אוקיי? ולכן גם בשירים יש לך חופש גדול נורא איך אתה מחבר את המילים, כי זה לא באמת משנה, זה לא צריך לעמוד בכללים תקניים כל כך, כי זה כללים התקניים שולטים על איך אתה מעביר מידע דרך משמעות המילים. אבל זה לא בא לעשות את זה. עכשיו, אם אתה מגדיר את זה ככה, אני אומר את זה ככה במשפט אחר, רק לסיים, אם ככה מגדירים את השירה מול פרוזה, ששם מאוד ברור למה תורה היא שירה. אם מאמצים את מה שאני ניסיתי לתאר היום. כן? שבעצם מה שהתורה מעבירה זה צורת הסתכלות, זה בכלל לא המידע. אם אין שברים ואין פרות ואף אחד לא נוגח את השני, זה לא מעניין, אנחנו לא מדברים לא על שברים ולא על פרות בכלל. ואפילו לא על נזקי ממון שאתה תרגם את זה למכונית וכו', אפילו זה לא. זה כן אומר את זה, אבל זה לא, לא בשביל זה בא. זה בא בשביל להגיד לך, כמו שאומר חיים וולוז'ינר ובעל התניא, וזה שתיק על רצון של הקדוש ברוך הוא. זה הכל, עכשיו הרצון הזה, אם הוא לא תקוע בתוך שברים ופרות, אין איך להעביר אותו. מה תגיד? איך אתה יכול להגיד רצונות מופשטים? אתה צריך לטעת את זה בסיטה. אתה צריך להגיד, לכן גם את החוויות שהשיר מעביר, הוא צריך להעביר לי אותם דרך מילים. אין דרך אחרת להעביר לי במדיטציה, אולי יש, אתה יודע, אבל להעביר לי במדיטציה את החוויות האלה. צריך להשתמש במילים, אבל המילים פה הם רק תווך, שדרכו עובר הדבר האמיתי. אני חושב שבגלל זה, תורה קרויה שירה, יש גמרא בכל כתבי הקודש בשבת, הגמרא מדברת שם על קדושת הגיליונים. שמצילים מפני הדלקה, אמרה אדנה שם ספר תורה שנמחקו ממנו ונשארו 85 אותיות, מצילים אותו מפני הדלקה. ושזה עדיין קדושת ספר. לגמרא מקשה, אז אם זה ככה, מה צריך להביא 85 אותיות, לא 85 אותיות. אם אתה אומר שלגיליונים גם יש קדושה, אז תציל את זה מצד קדושת הגיליונים, אפילו לא נשארו האותיות. מה זה חשוב האותיות? לגמרא אומרת שהמקום של האותיות, על זה אני לא מדבר. המקום של האותיות יתקדש בשביל האותיות. המקום של הגיליונים מתקדש בתפקוד, בפונקציה של גיליון, לא בפונקציה של אותיות, בפונקציה של מה שבין השורות, מה שכן, במטאפורה שלנו, זה בעצם המימד השירי של העניין, ויש לזה קדושה בלי שום קשר לאותיות. זאת אומרת, יש לזה קדושה לקלף. דבר מאוד מעניין, מה זה קשור? לקלף שעליו כתובות האותיות לא, אם הם חכו האותיות, אתה יכול לזרוק אותו לפח. כי יש משהו שהוא, השורות הן בסך הכל היחידים שכדי לשאת את הגיליונים. זאת אומרת, יש משהו בשירה הזאת, שההסתכלות עליה, בטח בתורה שבעל פה, אפילו בתורה שבכתב, ההסתכלות עליה טקסט פרוזאי זה פספוס של כל העניין. זה כתיבת תורה שבעל פה. טוב.